תשעת הימים, בימי בין המצרים, ומתקרבים לשנה לחורבן של גוש קטיף, לעקירת היישובים, להחרבת בתי הכנסיות והישיבות, תלמידי התורה. וככל שעובר הזמן הדברים נראים בעיניי הרבה יותר חמורים ממה שהיו נראים אז, אף על פי שכמובן באותה שעה, באותם ימים, הם נראו חמורים מאוד. אבל על מה ועל למה היה צריך לעשות את כל זה? ועל אחת כמה וכמה עכשיו, כשאנחנו רואים את התוצאות, שהאויבים שלנו פירשו את הדברים כמו שבעצם הם נראים כך, שחולשה שלנו, ולכן הם חושבים שהם יכולים להרים ראש ולפגוע בנו. עברה שנה לאנשי גוש קטיף, שנה קשה, קשה מאוד, ועדיין לא, הקשיים לא עברו אצלם. אבל אנחנו מסתכלים בעיניים של אמונה, ואנחנו יודעים שכל ניסיון ריבונו של עולם מנסה אותנו כדי שאנחנו נוכל לנצח אותו ולעלות קומה ולהתגבר יותר. חכמינו שואלים, הנביא שואל, על מה עבדה הארץ? נצטק המדבר מבלי יושב. הדבר הזה נשאל לחכמים, לנביאים, למלאכי השרת, ולא ידעו לענות. לא החכמים, לא הנביאים, ולא מלאכי השרת. עד שענה הקדוש ברוך הוא בעצמו, על עוזבה מתורתי ולא על חובה. מסבירה הגמרא, מה פירוש על עוזבה מתורתי ולא על חובה? שלא בירכו בתורה תחילה. ורבינו יונה מבאר, שאילו הייתה הסיבה מפני שעזבו את התורה, גם חכמים היו יודעים את הטעם, לא היה צריך בשביל זה שריבונו של עולם בעצמו ישיב על השאלה הזאת. אלא התשובה הייתה לא מפני שעזבו את התורה, אלא מפני שלא בירכו בתורה תחילה. מבאר רבינו יונה, שאף על פי שעסקו בתורה, אבל לא עסקו בתורה לשמה, עם הכוונה הראויה, עם הדביקות, עם הכרת ערכה של תורה. וזה הייתה סיבת החורבן, הסיבה שעבדה הארץ. ולכאורה הדברים מתמיעים, שכן הגמרא במסכת יומא אומרת שעבדה הארץ אחרי חורבן בית המקדש ומפני גילוי עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים, עבירות נוראות, איומות ונוראות. בגלל זה חרב הבית, לא בגלל שלא בירכו בתורה תחילה. בית שני חרב מפני שנאת חינם, ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אלה הסיבות שגרמו לחורבן הבית, ולא הסיבה שלא בירכו בתורה תחילה. ובמקום אחר אומרת הגמרא במסכת שבת, סיבות רבות על מה חרבה ירושלים. התחילו לו את השבת, איזו תלמידי חכמים, לא הוכיחו זה את זה, סיבות אחרות. אלא שבאמת התשובה צריכה להיות שהירמיהו שאל מה הסוד, מה שורש החורבן. אני יודע שבסופו של דבר גילוי עריות, שפיכות דמים, ואלה הדברים שגורמים לחורבן. אבל מה ומביא למצב הזה שתהיה הידרדרות רוחנית כזאת, שיגיעו לעבירות הנוראות החמורות האלה ביותר? ועל זה, על זה ישיב הקדוש ברוך הוא. זה מתחיל מזה שלא בירכו בתורה תחילה. כלומר, שלא בירכו, שלא היו מקושרים לתורה. ועל מי מדובר? על עוסקי התורה. אלה שלמדו תורה, לא למדו תורה לשמה. לא הכירו בערכה הגדול של התורה. וזה גרם לחורבן הבית. פירוש אחר יש בשיטה מקובצת, שהוא אומר על זה שלא ברכו בתורה תחילה, שלא כיבדו את תלמידי החכמים ונתנו להם לעלות ראשונים לתורה. חוסר יחס לתלמידי חכמים. זה סיבת החורבן. כלומר, בלי הקשר לתלמידי חכמים אין אפשרות להיות קשר לתורה. וכשאין הכרה כמה התורה פועלת, כבוד תלמידי חכמים זה כבוד תורה. בכל מקום שנזכר כבוד תלמידי חכמים, בגמרא קוראים לזה כבוד תורה. בגמרא מסכת מגילה בדף ג' ועוד מקומות, כבוד תורה עדיף. כבוד תורה עדיף, הכוונה כבוד תלמידי חכמים. כי תלמידי חכמים אין תורה. וכשאין כיבוד כבוד תלמידי חכמים, כלומר לא מעריכים את מה שהתורה פעלה על אותו תלמיד חכם שלמד שנים רבות ועלה במעלות התורה, ואם לא מתייחסים אליו לא מאמינים שהתורה היא פועלת על האדם ומרוממת אותו ומעלה אותו, ומי שהוא איש של תורה הוא במדרגה מיוחדת שצריך לכבד, להעריך, להקשיב, להוקיר. וכשאין את היחס הזה מתחילה ההידרדרות, מתחילה בבית המדרש, ואחר כך אלה שסובבים את בית המדרש יורדים ממדרגתם, ואחר כך אלה שפחות מהם עוד יורדים, כמו שבורנר ראינו הרב ציודה היה מזכיר את הגמרא במסכת סוטה, שכשחרב בית המקדש החכמים נעשו לסופרים, ירדו במדרגתם. הסופרים חזנים, והחזנים בארץ לציבור הרחב, והמארץ אזלה ודלדלה, הם ירדו. כלומר הוא היה אומר הקלקול התחיל מחכימיה, חכימיה נעשו לספריה וספריה לחזניה וחזניה לעמא דארה ועמא דארה אזלה ודלדלה. כלומר כשבראש יש ירידה, לא שהראשים יורדים מטה מטה, הם יורדים ממדרגתם, אז אלה שמתחתם שמושפעים מהם גם הם יורדים, אחר כך כל השכבות יורדות, ובסופו של דבר יש קלקולים גדולים מאוד. הסוד היחס לתורה, והתוצאות שבסופו של דבר הם הביאו לגילוי הרעלות, לעבודה זרה, לשפיכות דמים וחרב הבית, או לשנאת חינם. אבל זה התחיל מהשורש, והתיקון צריך גם כן להתחיל מהשורש. תיקון דרכים צריך להתחיל מבני התורה, מעולם התורה. עולם התורה יתעלה, אז הסביבה שלו תתעלה, וכך כל הציבור יתעלה, וכך ילכו ויעלו. את ההדרכה הזאת שמעתי כמה וכמה פעמים ממורנו רבנו הרב ציודה, שהכל מתחיל מהראשים. הראשים צריכים להיות יותר מעולים, ומתוך כך הם מעלים. זה הציבור, ציבור שומר התורה והמצוות, ציבור המאמין, ציבור בני התורה, הוא צריך להתקדם, להתעלות, להגיע למדרגות עליונות, ולמשוך אחריו את כל חלקי הציבור האחר. בית שני חרב מפני שנאת חינם. אני יודע שהיום מרבים להרים את הסיסמה הזאת, והיא נכונה. בית ראשון, בית שני חרב מפני שנאת חינם, ובית שלישי צריך לבנות מאהבת חינם. אנשים, אנחנו נשים לב לביטוי, להגדרה שנאת חינם. בזמן בית שני היו עוסקים בתורה, קיימו מצוות, זה דבר קצת משונה, אבל כנראה שזה היה המצב, ובין אדם לחברו היה קלקולים, תחרויות ושנאה, והקיום הציבורי נהרס כשיש שנאת חינם. לא היה סיבה לשנוא, ושנאו בחינם. אבל אם לא שונאים בחינם זה לא סיבה לחורבן. אם יש סיבה לשנוא, וסיבה צודקת, ואולי סיבה מחויבת על פי התורה, זה לא שנאת חינם, ולא חרב בבית על זה. הגמרא במסכת פסחים אומרת ש... כי תראה חמור שונחה רובץ תחת מסעו, עזוב תעזוב עמו. שאלת הגמרא, מכי יהיה שונא? מדובר באיזה שונא מדובר? בשונא גוי או בשונא ישראל? אומרת הגמרא, מדובר באדם שונא ישראל. ואיך יכול להיות שונא ישראל? אומרת הגמרא, שראו בו דבר ערווה, ראו שובר עבירה, ויש דין לשנא אותו. כתוב בלשון של הגמרא, בלשון של התורה, כי תראה חמור שונחה, כי שונא שלך פרטי. לא שכולם שונאים אותו, רק אתה שונא אותו. אם הוא עבר עבירה, כולם צריכים לשנא אותו. מסבירה הגמרא שמדובר שרק האיש הזה ראה את האדם הזה עובר עבירה. עד אחד לא נאמן להגיד על פלוני שעבר עבירה, איננו יכול לבוא להעיד עליו. אם הוא יבוא ויעיד עליו, ילקו את המעיד מפני שהוא מציא שם רע, כי אפשר להאמין לאדם אחד. אבל הוא בעצמו רשאי לשנוא את זה שהוא ראה עובר עבירה. או לא רק רשאי, אומרת הגמרא, מצווה. מצווה לשנוא אותו מפני שהוא עבר עבירה. שואלת הגמרא אם יכול לספר את זה לרבו, שלא נעבר עבירה. אומרת הגמרא, אם רבו יאמין לו כשניים, יכול לספר. אם רבו מאמין לו, אם הוא לא רבו לא יאמין לו, אסור לו לספר. כלומר, יש מצב כזה שאדם יודע בפלוני שעבר עבירה, הוא ראה בעיניו, ולא יכול לספר את זה לאף אחד, הוא מותר לו ואפילו מצווה לסנותו. אבל ולספר את זה הוא לא יכול, אלא אם כן לרבו שמאמין לו. אם כן, יש אנשים שיש מצווה לשנוא אותם. כשרואים עוברי עבירה, יש מצווה לשנוא. אבל הכלל בידינו, היום, בדור שלנו, שחלק גדול מעוברי עבירה הם שוגגים, אולי אפילו אנוסים, תינוקות שנשבו, המבוכות השקפתיות הן כל כך גדולות, שאי אפשר לדון אנשים כעוברי עבירה. בעוברי עבירה, בין אדם למקום. אי אפשר לדון אותם כעוברי עבירה, מפני ש יש בלבול. אפילו החזון איש כותב את זה להלכה, שצריכים לראות את האנשים כתינוקות שנשבו, מפני שיש כל כך הרבה מבוכות רוחניות והשקפתיות, ויש אסתר פנים שהקדוש ברוך הוא בדורות שלנו לא מתגלה עושה ניסים גלויים שרואים את יד השם הגלויה הרודדת בתוך הטבע במציאות ושולטת על כל המציאות, אלא הריבונו שלה מסתיר פנה, ואז יש מבוכה, ואז יש שאלות. ועל כן רובה דרובה של אנשים בגדר של תינוקות שנשבו, תינוקות שנבדו, הם לא נחשבים עוברי עבירה. אבל בדברים שבין אדם לחברו, שהשכל מחייב, זה גדר של כן עוברי עבירה. ואלה שעשו את הרעה הזאת של גוש קטיף, את הריסה של גוש קטיף, את החורבן, אלה שהניגו את זה ואלה שביצעו את זה, הם עוברי עבירה. בעצם מצד הדין צריך להקפיד עליהם, לא קשה לי להגיד את המילה לשנוא אותם, אבל אולי זה מה שצריך לעשות על הנקודה הזאת, לא על כל ה... יש עוד דין טובים, יש אנשים שעושים הרבה דברים טובים והרבה דברים וגם דברים רעים. על הדבר הרע צריך לשנוא. אנחנו עומדים במציאות מורכבת מאוד. מצד אחד התורה מצווה אותנו אהבת חינם, ואהבת לרעך כמוך, אומרת התורה. זה לא איזה התנדבות שנתקן את בית המקדש, נבנה בית המקדש על ידי שאנחנו נעשה משהו לפנים משורת הדין ונאהב את הבריות. התורה מצווה אותנו ואהבת לרעך כמוך, לא אומרת סיבות. ואהבת לרעך כמוך, כל אדם מצווה לאהוב כל אחד מישראל, זה מצווה דאורייתא, זה לא איזה משהו לפנים משורת הדין. ולא רק ואהבת דרך הרמוך, ואהבת את הגר, כל אחד שהוא חלק מעם ישראל, יש מצווה דאורייתא לאהוב אותו. ומי שעושה עבירה, יש מצווה לשנוא אותו. והמציאות היא מורכבת. יש אנשים שהם עושים הרבה דברים טובים וגם דברים רעים. איך להתייחס אליהם? להתייחס אליהם באהבה ולהתעלם מכל מהצדדים הרעים שהם עושים. איך אפשר? לשנוא אותם ולא לראות את כל מה שהם עושים? נדבר על חיילי צה"ל. אתמול גירשו היהודים מגוש קטיף. היום מוסרים את נפשם להציל את עם ישראל. איך להתייחס? מציאות כל כך מורכבת. היום מוכנים להרג חיילים, אותם חיילים שאז הם עשו את הרע הזאת, הם היום מוסרים את הנפש. מחר אם ייתנו להם פקודה להיות עוד פעם לעשות מעשים רעים, עוד פעם הם יעשו את זה. איך יש להתייחס למציאות המורכבת הזאת? אי אפשר לבחור באחת הדרכים הקיצוניות ולומר, לא, זה צבא מגרש, אני אין לי עסק איתו, לא אכפת לי שום דבר מה שהם עושים. אחרי שהם עשו את זה, אני ניתקתי את הקשר, הם אויבים שלי. לא כן הדבר. גם ללכת לצד השני באופן קיצוני בלתי אפשרי, להגיד, די, אני מתרומם, מבטר, מוכל ואוהב את כולם. אי אפשר לאהוב דברים לא טובים. אי אפשר לוותר. בכלל האדם לא יכול לוותר על הרעות שעשו לאחרים, ולא על הרעות שעשו לריבונו של עולם, אלא על הרעות של ארץ ישראל. זה לא ותרנות אישית, זה לא פגיעה אישית בנו ובאחר, שהוא יכול להגיד אני מוכל על אלבוני. כאן זה כבוד שמיים, זה כבוד תורה, זה כבוד ארץ ישראל, זה כבוד ריבונו של עולם. ולא נותרה לנו אלא ברירה אלא לנסות מה שאומר בעל התניא בפרק ל"ב הידוע. זה לא כל כך קל, אבל זה מה שכנראה צריך לעשות. לאהוב ולשנוא כאחד. לאהוב את הדברים הטובים ולשנוא את הצדדים הרעים. איך עושים את זה? איך אפשר לאהוב אדם ולשנוא אותו? זה בלתי אפשרי. אבל גם בלתי אפשרי רק לאהוב אותו, וגם בלתי אפשרי רק לשנוא אותו. אין לנו מוצא. המציאות היא מורכבת, ואולי זה המבחן שלנו. איך אנחנו מתמודדים עם המצב המורכב הזה, ואיך אנחנו מצליחים לחיות ולהתבונן ולהרגיש הרגשות מורכבות כאלה של אהבה מצד אחד, אהבה והוקרה על כל הדברים הטובים שיהודים עושים, אם זה חיילים, אם זה אנשים אחרים, ושנאה לכל הדברים הרעים. זה לא כל כך מורכב. אנחנו אוהבים את הטוב ושונאים את הרע. זה דבר מאוד נכון. כך צריך להיות. שאדם אוהב את הטוב וכל הדברים הטובים, וכל מי שקרובים לריבונו של עולם אוהב אותם, מפני שהם עושים מעשים טובים, ואת הדברים הרעים שונאים. ואם זה נמצא באותו אדם, אז אוהבים את הטוב ושונאים את הרע. מציאות מורכבת שאנחנו צריכים לחיות בה. אני חושב שמגוש קטיף אנחנו למדנו קצת להבין את המקום של הציבור שלנו בתוך הציבור הרחב. היחס אלינו, היא ההתחשבות, הרצון לפגוע בציבור הדתי, בציבור הדתי הלאומי במיוחד. כי אנחנו משוכנעים שאילו זה היה ציבור אחר, ציבור רחוק מתורה ומצוות, היו שם קיבוצים אחרים, יישובים אחרים, כל הדבר הזה לא היה עולה על הפרק. היה כאן משהו מורכב עם איזו אידיאולוגיה של הפרדה למען הסיכויים להתקדם לקראת שלום, ועם זה שהציבור הזה הוא לא חלק מהציבור כולו, אנחנו פוחדים ממנו שיתרחב, שיצליח, צריך להנמיך את קומתו, להשפיל אותו. ומה שקורה כתוצאה מזה, אני חושב שזה קורה בדיוק ההפך. אולי זה היה השיעור שאנחנו קיבלנו, שאנחנו לא צריכים כל כך לבטל את עצמנו כלפי כל ההנהגה, כלפי כל הציבור כולו. אנחנו צריכים לשמור על היחד וצריכים לשמור על האיחוד ולהרים ראש ולעמוד על שלנו ולשמור על ידידות תוך כדי אי ויתור על שום עיקרון מעיקרון שלנו, מהעקרונות שלנו. בהרבה תחומים הציבור שלנו משתדל, כדי לא ליצור מתח, כדי לא ליצור איזה פירוד, ויתר על ערכים, ויתר על, 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 על התנהגויות. התלמידים שבאו לצבא, יש מקומות שחינכו אותם ואמרו להם בצבא לא להחריף את היחסים, ללכת בכל דבר לכולה, למצוא כל מיני דרכים עוקפות. גם יש גדר של עוסק במצווה פטור מן המצווה. שמעתי דבר כזה שמישהו אמר שכשאדם עוסק בשעה באימונים, הוא עוסק במצווה, אז הוא יכול להיות, אז הוא פטור מן המצווה, מתפילה. עקרונית, יכול להיות שעל ההלכה, בהלכה העקרונית, הדבר הזה אולי נכון. שעוסק במצווה, פטור מן המצווה. למשל, או מי שעוסק במוכרי תפילין ומזוזות, אז הוא פטור מן המצוות. הוא עוסק במצווה. אבל אנחנו לא ראינו אף פעם שמישהו יישם את זה בפועל. שמישהו שהוא מוכר תפילין, הוא היה עסוק במחירה, ועכשיו השקיעה, עומדת השקיעה, השמש לשקוע, והוא צריך להתפלל מנחה, אז עסק במצווה, פטור מן המצווה. הסוחרים היו שמחים מאוד על הרעיון הזה. איפש עוד לא מימש את הדבר הזה בפועל. נדמה לי שבתז מוזכר שישבו במסיבת שבע ברכות והגיע זמן המנחה, אז אחד אמר עוסק במצווה פטור מן המצווה, מסמכים עכשיו חתן וכלה, אז אנחנו לא צריכים להתפלל מנחה. אני לא זוכר מימי שמישהו מימש את הדבר הזה בפועל, אלא אם כן באמת איזה אונס גמור. יש כל מיני הלכות, כן, אדם עסוקים או בשמחה או בדריה של אבל, והמשניות אומרות מפורשות שמי שעסוק בזה, מי שעומד בשורה הראשונה, הוא פטור מן התפילה. אבל אף פעם לא, בזמן הדורות האחרונים הדבר הזה לא יושם כמעט אף פעם בפרט, אלא באופן יותר חריג. כמובן, פיקוח נפש דוחה את כל המצוות, וכשאי אפשר לקיים את המצוות אלא מוכרחים עכשיו לעסוק בפיקוח נפש, אז זה דוחה את כל המצוות. אבל ויש בזה גם, אבל לא ישמו את זה באופן אחר. והסיבה למה באמת אנחנו לא אומרים שעוסק במצווה פטור מן המצווה, הסיבה היא פשוטה, מפני שזה יכול באופן עקרוני זה יכול לגרום להריסת התורה. פה עסק במצווה, שם עסוק במצווה, ויכול אדם לצאת לצבא ולהיות פטור מכל המצוות, ואז הוא ישכח לקיים מצוות. וכשמתרגלים לאיזה דבר, אז אחר כך קשה לחזור לזה. ולכן חכמי הדורות הבינו שהדבר הזה הוא בצד העקרוני נכון מאוד, בצד היישומי לא. אני קצת התרחבתי. אני אומר על כל פנים, הדרך הזאת של הרצון להשתלב ולהנמיך קומה ולא להבליט את הדרך שלנו, כדי שנהיה ביחד, שלא יהיה פירוד, זו הייתה טעות. קיבלנו מכה, ומהמכה הזאת אנחנו צריכים ללמוד להרים את הראש, לעמוד בקומה זקופה. והולך אתכם קוממיות בקומה זקופה. להיות בידידות, אבל תוך עמידה על כל העקרונות. זמן תפילה, מברכות, שאר המצוות, עומדים על שלנו ולא מבטרים. בצבא, במקום אחר, אנחנו, יש לנו דרך שאנחנו מתגאים בה, שאנחנו רואים אותה כדרך המרכזית של האומה, של האומה, ואנחנו עושים אותה בצורה השלמה ביותר, ויחד עם זה אנחנו מחוברים לה. הדרך הזאת היא דרך קשה. יותר קל להיפרד לגמרי ולהגיד אין לנו עסק. כמו יש ציבור גדול, הציבור החרדי, הוא יצר חומה בינינו, בינו לבין כל השאר הציבור. כך הוא מגן על עצמו, הוא אפילו גדל וצומח כתוצאה מזה. זו דרך קלה יותר, אבל היא לא דרך שלמה. אנחנו עם אחד. ללכת לצד השני באופן קיצוני ולהגיד בגלל החיבור אנחנו צריכים לוותר על ערכים, חס וחלילה. אנחנו בחרנו בדרך קשה, בדרך כזאת שיש בה עוצמה של קיום תורה ומצוות בשלימות, כולל אהבת ארץ ישראל, כולל אהבת ישראל. וכשיש התנגשות בין הערכים הללו, לא נוותר על שום ערך. אנחנו את ארץ ישראל נלחם עליה בשלימות, ועל אחדות בעם ישראל נלחם באותה מידה, ועל שלימות התורה כנ"ל. תורה שלמה, ארץ שלמה ועם שלם. ראיתי באחרונה, זה דבר איזה תמונה, איזה דיבורים שאחד משלים את השני. התורה צריכה להיות שלמה. אם חסר לה עוד אחת בתורה, אז אי אפשר כבר לקרוא בתורה, התורה היא לא שלמה. אומר בעל מאור עיניים מגדולי החסידות, שכמו שהתורה, אם חסר בה עוד אחת, אז התורה לא שלמה, גם עם ישראל, כל אחד יש לו עוד בתורה. ואם עם ישראל לא מחובר יחד ולא כולו מאוחד, אז חסר בשלימות של האומה וחסר בהופעת הקדושה. אפילו אחד שיחסר, שלא מיוחד כולם ביחד, זה חיסרון בשלימות. כמו תורה שחסר בה עוד אחת, כך כל אחד מישראל הוא עוד בתורה. והתורה 60 ריבו כביכול אותיות בתורה, 60 ריבו ישראל, כולם צריכים להיות ביחד. שלימות, שלימות התורה, שלימות העם. מה הרב מנחם זמבה, שהוא קדוש שנהרג בשואה, היה מגדולי תלמידי החכמים בוורשה, מתומכי המאבק, המלחמה במרד של גטו ורשה, והוא אמר לפני כ-70 שנה, שהיה דיון על חלוקת ארץ ישראל, אז הוא אמר, כמו שהתורה, אם חסר בה עוד אחת, אין בה כבר קדושה, כך אי אפשר שארץ ישראל יהיה חסר בה שעל אחד. ומי שמוותר על שעל אחד מארץ ישראל, הוא פוגם בכל ארץ ישראל, לא במקום הזה שהוא נלקח מאיתנו, אלא בכל ארץ ישראל כולה. כי רק בשלימותה של ארץ ישראל מופיעה הקדושה של ארץ ישראל בשלימות. כמו התורה, כן, הדברים מחוברים. שלימות התורה, שזה לא רק שלימות התורה של האותיות, זה שלימות קיומה של תורה, ושלימות העם, ושלימות הארץ, הם דבר אחד. יהי רצון, אנחנו עומדים בימים של זיכרון החורבן, החורבן שהוא שורש כל החורבנות, חורבן בית המקדש, ומזה כל הצרות, ומזה גם חורבן גוש קטיף. והזיכרונות הם כדי להתפלל ולבקש ולהתעורר, לבקש רחמי שמיים. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מן המצרים לרווחה, שיבנה במהרה בית המקדש בימינו, ושנראה נהיה שלמים בתורה, בארץ ובעם.